אנחנו גמרנו לקרוא את שלבי הסולם, סיבוב הראשון, ועכשיו אנחנו עוברים לאגרות. נעבור את האגרות בעזרת השם. מה הסוף מעניין? שאומר הרבי שדווקא שאדם מחפש מצד אחד את הפירות, כן? שיש לנו ראש השנה לילנות, ובשבט, שהאמצע בין חורף לקיץ, שזה ממש ממוזגים התכונות החורף וקיץ, כן? כאילו ה... ומצד אחד צריכים להיות פירות, מצד שני, מתי הם הפירות? מתי שאדם נמצא באמצע ולא יודע איך להחליט ואין במה להחליט? זאת אומרת, כמה שיותר ויותר מחפש מתוך עצמו, מתוך הלימוד, מתוך כל ה... הבנה שלו וניסיון שלו, מחפש דרך והחלטות, חושב שהמצב החדש שהוא מצפה לו זה יבוא מתוך השכל הבאים, מתוך חקירות וידע, וכאן הוא מגיע למצב שבהחלט לא יודע איך להגיע למדרגה הבאה. וכאן נבנה העניין הוא שלמעלה מהדעת, שרק בזה שנחנק לפה מדרגה עליונה זוכה בה. מה זה נקרא שבקו אמצעי כף ימין וכף שמאל צריכים להיות מאוזנים? אז לפי מה אני הולך? זה לא שאני מצרף יפה אחד לשני, אלא טבע של כף ימין וכף שמאל זה טבע ש אחד לגמרי רוצה לבטל את השני. ואם ללכת לפי אחד מהם, אז לא יהיה, לא תהיה לך נכונה. זה יהיה כבר בסתירה, או בסטייה נגיד, מהכף המביא למטרה. או לימינה או לשמאלה. אם להיות באמצע ביניהם שהחשבון דורש, אז הם מבטלים זה את זה, ולפי מה אני בודק והולך. על מה אני דורך וסומך, יוצא שהקו אמצעי יסודו הוא לא שיש לו יסוד, אין לו יסוד. אם אדם בדיוק מוצא את הנקודה האמצעית, אז הוא תלוי במדרגה יותר עליונה, למעלה. זה כמו במוזניים שתולים את המקל מוזניים למעלה, ואז שמים שני משקלות שווים ימינה ושמאלה, והנקודה שמחזיקה את המוזניים היא יותר למעלה משני הקווים האלו, וזה מה שקורה לנו. שאדם צריך, אז מתי הוא מוצא את הנקודה האמצעית הנכונה, שלא מסכים ללכת לא עם ימין ולא עם שמאל, הגיע למצב שזה ממש אמצע, בתוך האמצע עשה את החקירה לעומקה של האמצע הזה, ראה שמבטלים זה את זה, אין לו על מה לסמוך, ושם הוא מוצא נקודת האחיזה בדרגה יותר עליונה, ותולה את עצמו אליה. ואז זה בדיוק הנקודה ש... ששם הוא מרגיש שהוא תלוי בעליון ולמעלה מהדעת. עכשיו, עד כמה שמסוגל לעשות את החשבון הזה, אם לקב... אם זאת אומרת ש... שנמצא כבר תלוי בלמעלה מהדעת במדרגה העליונה, אז עד כמה שיכול להכניס לתוך המצב הזה גם ימין וגם שמאל, זה יקבע אחר כך את שלבי הגדילה שלו במדרגה יותר עליונה. החצי השני של המשפט, של המכתב. בחצי הראשון מה היה?
חדין?
נו, מתפנה אליך שזה זמן רב שלא קיבלתי ממך מידיעה, משלום וזה. בטח שחסר לכם ביטחון והתחזקות, ואני חושב שזה לדעתי מסיבת המחשבות והדעות חיצוניות שאתם מקבלים אותם על ידי הצינורות הדבוקים שנמצאים בעת שבאים לסביבה שאינה שאינה לרוח לרוחנו ולדרכנו. קודם כל, מתי הוא כתב את זה? נו, כן. זאת אומרת שיש באמת קשר בין התלמידים שלו והעולם החיצון, לא שעולם החיצון זה קשר פיזי. כן? באים עליי נגיד 20 אנשים לבקר אותי במשך היום, כן? תוך שעתיים נגיד, ואיזה קשר יש לי איתם? קשר חיצוני בלבד, אני יכול לבכות איתם, אני יכול לשמוח איתם, אני יכול לדבר איתם, מה ש... אבל הם לא נוגעים לדרך שלי. כן? לא נוגעים לדרך שלי. כל השאלות, אפילו חיצוניות, על מה, שאני, מה ששייך לדרכי, כן? אני איתם לא מדבר. רק ענייני הבריאות. ואם שואל מישהו על הקבלה, אז כבר אני רואה. זה מהסוג שנכנס בכלל לגדר של התלמיד. תלמיד זה נקרא, זאת אומרת שהוא שומע, יכול להיות פעם אחת, דקה אחת שומע, ויותר מזה לא ישמע ואנחנו לא ניפגש. אבל שהוא שומע את זה כדי שזה ייכנס בו משהו, אז אני יכול לענות לו. כן? אם זה סתם ויכוחים שאין בהם צורך, זה כבר מזמן אין. אבל אני זוכר, נגיד לפני 15-20 שנה, אנשים היו מתווכים. אתה יודע, הדוסים היו באים ומתווכים, יותר מדי, תראה כמה יש לך ספרים בסלון, ויותר מדי בקבלה. צריכים קצת פחות, זה נכון, זה, אבל זה מאוד הרבה. כן, ככה סתם, כל מיני כאלה דברים, כן. זהו, אבל היום כבר זה, אין גם כן, אני ממש רואה ככה. אז זאת אומרת, אנשים זרים זה לא שאנשים שאנחנו מדברים איתם על כל מיני עסקים שבעולם הזה. אנשים זרים זה נקרא שמחשבות שלהם הם בגובה איפה שאני מתעניין ברוחניות, איפה שאני נמצא ברוחניות, ויכולים לסתור אותי מהדרך שלי. הם נקראים זרים. זה לא שמישהו שם, כן? או שהם לא, הם יכולים לדבר לא, לא ברוחניות, אלא בעסקי התורה שלהם, אבל זה, לי זה יכניס מחשבות זרות. לא בדיוק איך שאני צריך לחשוב וללכת. אז לכן יש כאן מכתב גם כן, שאנשים שיש להם איזושהי שייכות ל... לתורה, או בחיצוניות או בפנימיות, לפי כמה שהם יכולים לבלבל אותי, אני צריך להיזהר מהם ולהיות עם עצמי. אבל עם כל היתר הדברים, אז ודאי שאין דבר זר. שם לא זר, זה פשוט כמו שאדם נמצא בטבע, שלא יכול להזיק בכלל בשום דבר. זה... כן, המחשבות זרות שאתם מקבלים על ידי זה שדבוקים לסביבה שאין לרוחם. ובמקום שמחשבות זרות היו כבר נמצאים ברשותכם, בינו כבד את חום הרבה, זאת אומרת שלא היה למחשבות שום סליטה וכוח, זאת אומרת שהמחשבות האלה כבר התחילו לשלוט עליכם, שאתם כבר ביטלתם אותם וזרקתם אותם, זה ההפך, כן? למתחת רגליהם, שאתם כבר יכולים לרמוס וללכת עליהם, דיינו אגם שהמחשבות זרות נמצא עוד בגופיהם, אבל אין להם שליטה, וזהו עניין שבת, שגם שהקליפה נמצאת בעולם, שעדיין לא נגמר בחינת גמר תיקון, והשיחה כאורה יאיר. אבל למשאבות זרות, מקומם הוא בינוק ודתחום הרבה, שאין להם שום אחיזה באדם. אבל בעת שיוצאים מרשות היחיד, לרשות הרבים, זאת אומרת שזה לא שבת שלמעלה יש שליטה, אין, ואדם נמצא במצב מסוים ששומרים עליו מלמעלה, אלה שבאים ההפרעות, זאת אומרת שמוציאים את המחשבות והעבודות לרשות הרבים, שהרבים הסתכלו עליהם, אין, ומכל שכן, אם מכניסים את המחשבות של אנשי רשות הרבים לרשות היחיד, עוד יותר גרוע, לא שיוצאים למחשבות זרות ויכולים לשמוע אותם, אלה שמכניסים את המחשבות זרות פנימה. האדם צריך בדיוק לעשות את האבחון, האם הוא שולט על משהו או האם הם שולטים עליי. זה לצורך משהו, לפעמים צריכים לעיין במשהו שמחוץ לי, אבל בשליטה שאני כאילו עושה צמצום, אני כאילו מתאר לעצמי שאני נמצא באיזה מין... תא בודד, כן, של זכוכית נגיד, ומתוך זה משוריינת כזאת, ומתוך זה אני מסתכל על העולם, שדרך הזכוכית המשוריינת הזאת אליי לא יכול להגיע אף אחד, זהו, ככה. ואז אני יכול להיות מול הקהל, מול כל מיני אנשים, ואני שומע מה שקורה שם, אבל אליי זה לא יכול להיות. זאת אומרת, כך לתאר את עצמי, שאני רחוק מהם, שאני למעלה מהם, למעלה מהם, כל הזמן. ברגע שאני מתחיל להכניע את עצמי, אוי, אני לא מבין אפילו מה שהם מדברים, איזה דברים שאני צריך להגיב עליהם, או מה, זה מתחיל להיות כבר כניעה. אבל ברגע שמכל שכן, אם מכניסים את מחשבות של אנשי רשות הרבים, רשות היחיד שלהם, אז כבר נקרא זה חילול שבת. ומשבת אסור לצאת, יש כזה שהאדם אסור לצאת מבחינת שבת. צדיק הוא תמיד בבחינת שבת. מה זאת אומרת? שאותו התערות הדלילה שמקבלים, עליה אנחנו צריכים להחזיק ולחזק אותה, למרות כל ההפרעות שבאות. אז נקרא שאני עולה לשבוע הבא, ששבת הקודם הוא בשבילי מצב הקבוע, ואני מוסיף עליו כל ההפרעות של יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, ואז אני מגיע לשבת הבא. כן? ששישה ימים האלה, זה שבבב קצוות שלי, אני כל ההפרעות האלה ממשתי, כן? ואז אני מגיע לשלב הבא. אבל לא לצאת מרשות היחיד. זאת אומרת שרק אני ובורא ויחס בינינו וכל המחשבות היתר, אני יכול לספוג אותם בתנאי שזה מגדיל את הקשר שלי עם הבורא. כן? זה נקרא לא לצאת מרשות היחיד. והמחשבות הזרות הם כתומכים, דווקא כמרחיבים לי את הקשר שלי עם היחיד הזה. היינו שנותנים מקום, אבל מה זה חילול שבת? היינו שנותנים מקום להתעוררות לאותם הקליפות שכבר פסק כוחם, שהיו כבר בנוקבד לתחום הרבה, לעלות לתוך המחשבותיהם. ואז אין אתם חושבים שאלו המחשבות הזרות הם חריפות ובקיאות של אנשים מבחוץ, שזהו פרי מעליתה, מעלן, שעכשיו אתם דבוקים באמת. היינו שיש לכם את הבירור האמיתי, ועכשיו מסכמות שאתם מוצאים משקרי וטריה של המחשבות זרות, וזה אמת נקי 100%. ועד עכשיו כל המעשים שעושים היו מצד שלא בירורים כל הצרכים שיש בשבע חקירות ובדיקות, כי ראוי לעשות לאדם הרוצה ללכת בדרך הבית. זאת אומרת, המחשבות זרות עד כדי כך תופסות את האדם, שהוא מתחיל לחשוב שקודם הוא לא הולך בדרך נכונה, ועכשיו בטוח שהוא הולך בדרך נכונה, ובאמת לא יכול להבדיל שעכשיו הוא דווקא טועה ותפס מחשבות מאנשים שאין להם שום קשר לרוחניות. הם רק בלבלו אותו, וכל כך הכניסו לו את הדרך החדשה. וזה קורה לנו. לפני שבעיה שאם הולכים עם איזה בסיס בעולם הזה, עד כמה שבסיס הזה יותר מטומטם, יותר פנאטי, יותר ככה על הקרקע שאסור לערער בו, אז הוא יותר חזק. כי כמה שהאידאה היא יותר עממית, יותר נמוכה, אז לא מעוררים בה שום ביקורת. ואז היא חזקה מאוד, כן? יש איזו ספיקות, אתה מדכא אותם וזהו. אז יותר, יש בסיס יותר ללכת, יש תמיכה מצד הקהל, אתה לא נמצא בספיקות, כי אתה לא מכניס את הרעיונות חדשות, אתה לא מכניס את הדעות וכל מיני חקירות. לכן אצלנו דווקא, שאנחנו נמצאים הפוך, אנחנו נמצאים למעלה מהדעת, כאילו, הנקודה שלנו, שאנחנו צריכים ללכת תלויה באוויר, אין לנו שום יסוד. אז מחשבות זרות יכולות לבוא ולבלבל אותנו, ויש להם תמיכה מהמצב שלנו. זאת אומרת שאנחנו מחפשים איזה יסוד בצורה טבעית, ולא שהוא למעלה מהדעת, אלא איזה אחיזה ואיזה תמיכה בעולם הזה, שיהיה לנו איזשהו איזה משהו בטוח בצדקת הדרך, מה שנקרא. משהו ריאלי, מתוך התבונה וחשבון. ולכן אנחנו שמחים בצורה טבעית במחשבות שיש להם יסוד בעולם הזה, במחשבות הזרות האלו. זאת אומרת שהם לא תלויים ביחיד, אלא ברבים. זאת אומרת שהרבה רבים שבאנו רצונות ובמחשבות שלנו תומכים בזה, רוצים את זה. עד כדי כך שבקלות עוברים מתמיכה בבורא, שדורשים תמיכה של בורא לתמיכותינו, כן? ואז ברווחה נושמים ושמחים שסוף סוף יש לנו משהו בתוכנו שנכון, אנחנו הולכים בדרך נכונה. זה מה שאומר, שעד כדי כך שעכשיו בשבע חקירות ובדיקות, כראוי לעשות לאדם הרוצה ללכת בדרך האמת, עושים את זה. ומהמלאר כבר צריכים ללכת בדרך המקובל לאנשים הנסחפים בזרם העולם, והתוצאות הידועות למדי, ודאי לומר, די למבין, שגם שאין דרכי לדבר או מכל שכן לכתוב מעניינים כאלו, אבל אני אשנה את דרכי, גם שאני יודע שלא יהיה מזה שום תועלת. למה לא יהיה מזה שום תועלת? כמה שאומרים לתלמידים, רק הניסיון הטבעי, האמיתי, אישי שלהם, זה מה שמביא לאדם את בירור הכלים שצריך להגיע למצב שכבר הוא באמת מחליט פעם ולתמיד שלמשהו שפחות בלמעלה מהדעת הוא לא לוקח בחשבון. קודם כל הבדיקה שלו, האם נמצא למעלה מדעתי? האם אני לא משתמש, לא מערב בזה שום דבר שנמצא במוחי ולבי, ותומך ב... ונמצא כתומך מהיסודות שבעולם הזה. אלא למה הוא אומר את זה? רק מטעם אני את נפשי הצלתי. כי הוא חייב להעביר את זה לתלמידים, ומצדו הוא עושה את זה. זהו, אז דיברנו על חלק שני של המכתב, ואחר כך על חלק הראשון. שאלות? כן.
מאיפה אתה
מורה אחר כך שזה מחשבה זרה? ומאיפה מגיע התיקון
של המחשבה?
תראה, אם מחשבה זרה זה מי שאתה בא ומתחיל לדבר איתי, אז כל דבר שמישהו אחר ממני, אז אני רואה שזה זר. עכשיו, זר הזה יכול להיות לטובתי, לא לטובתי, אז אני בודק. יש לי לזה... האגו שלי עובד בצורה טבעית שאני קודם כל דוחה. אומרים. אחר כך אני יכול לשמוע. יש פה איזה מנגנון שאני מצד הטבע יכול קודם לעצור את עצמי ולבדוק ולעיין. הבעיה היא שעם זה אין לנו בעיה. כן? זה, אם מישהו בא ומתחיל להגיד לי משהו בעד דרכי או ההפך או מה, זה... בצורה טבעית הוא נמצא מחוץ לי, אני מבדיל שזה זר. עד כמה שזה יכול להיות מתוחכם. אמנם שאנחנו רואים על המקרים שעכשיו עברו אלינו, כן? עם חברינו בעבר, כן? עד כמה שזה לא בשליטת האדם. אבל הבעיה היא שמחשבות הזרות הן נקראות מחשבות שלי, שכל המחשבות מלכתחילה שלי הן לא נמצאים בקשר עם הבורא, הן מחשבות שנמצאות אצלי לאחר השבירה, שבירת האדם הראשון, שגם כן חלק ממנו, הנשמה שלי, הן שבורות, המחשבות שנמצאות בי, והן לכן נקראות זרות, שהן נמצאות אצלי שבורות, שכל הכיוון שלהן לתוכי, להנאתי, כן? לטובתי. בניגוד לכיוון של הבורא, היחיד. לכן נקרא, זה רשות הרבים, שהם הרבה, וכולם לטובתי. הרבים זה שניים. זאת אומרת, אני ובורא, זה יכול להיות גם לו וגם לי. זה גם כן זרות. בניגוד לרשות היחיד. לרשות היחיד שרק בורא ואני כלול בו. כמו שאנחנו אומרים שבאצילות יכול להיות רק כלים דהשפעה, או כלים דקבלה שנכללים בתוך כלים דהשפעה. זה הפרינציפ של יחיד. אצילות זה נקרא רשות היחיד. זהו. אז יוצא מזה ש... הבעיה היא בעצם מלחמה עם מה שצף בי כל רגע ורגע מתוכי, כל מיני חשבונות רצונות שאני בצורה טבעית מחזיק אותם כשלי, ולוקח אותם בחשבון לעבודה, למחשבה, ללא שום ביקורת קודמת. הם בסדר, לא בסדר. אני לא מתייחס למה שנמצא כבר בי, כאלה דבר רע, זר, מזיק. וזאת הבעיה. איך אפשר למנוע את זה? לא לתת מרשות היחיד. אם אני תופס קודם את הבורא, וכמה שיותר אני נמצא בו במוחה וליבה שלי, אז כל דבר שמתעורר בי, אני כבר רואה אותו משם, מנקודת הבורא אני מסתכל על עצמי, ואז אני מסתכל על כל מה שנמצא בי כלדבר זר. וזה באמת נכון, כי מה שנותנים לי נקודה שבלב זה חלק הלוקה ממעל, זה נקודה אחת שאני יכול לאחוז בו. ואם לנקודה הזאת שאני אוחז בבורא על ידה, כן? אם אני אז מתחיל לצרף כל היתר מחשבות והכל מה שנמצא בי, אז אני כאילו מעביר לרשות היחיד על כל מה שנמצא ברשות הרבים. וזה התיקון. לכן אני כל הזמן אומר שכל דבר שמתחילים, קודם תופסים את הבורא, מתחזקים לתפיסה הזאת, כן? רגשית, שכלית, מחשבתית, לא יודע, מה שלא יהיה, כמה שיותר, כן? ולא עוזבים. ואז כל דבר שמתעורר כהפרעה, רואים אותו כהפרעה, כן? אז כל דבר כבר יכולים איכשהו לצרף לזה. הקבוצה בזה לא יכולה לעשות כלום בזמן שאני עובד ככה. הקבוצה יכולה רק להיות כתומך בכל העבודה שלי. עבודת האדם עם הבורא היא עבודה אישית. אחד כנגד אחד. הקבוצה היא, זה הסביבה שצריכה לתמוך באדם, שצריכה לעזור לו, שבה הוא מוצא כוחות ותומכים ממש, התרוממות כלפי המטרה, הכנעה, כוחות להכנעת עצמו כלפי המטרה. וזהו, הקבוצה לא עוזרת. בזמן שאתה נמצא אחד לאחד עם הבורא, הקבוצה היא כבר נמצאת בך כאילו. כמו שאמרנו, שאתה צריך דרך קבוצה להסתכל על הבורא. מה זה דרך הקבוצה? זה כבדיקה, שאם באמת אתה נמצא, אתה יכול לקבל אותם כתומכים שלך פנימיים, אז הכיוון שלך הוא ממש בורא. כי יש לנו בעיה, מי זה הבורא? איך אני יכול לתאר אותו? לתאר אותו נכון, אני יכול עם או הוא או קבוצה, בשבילי זה אותו דבר. זה בדיקה. כי הבורא זה כוח כדי להשפיע, כוח זר ממני, מהאני שלי, ההפך ממני. שהוא כולו כיחיד, שמייחד את כל הנשמות. אז אם יש לפני קבוצה, ורעיון של הקבוצה לייחד את כל הרצונות למטרה אחת, ובשבילי הרעיון הזה הוא מקובל עליי, אז בתוך הרעיון הזה אני בטוח שאני מגלה תכונה של הבורא. ולרעיון הזה אז אני צריך בעצם להשתוקק. ואם אני בוחר כל פעם בקבוצה יותר טובה, כמו שהוא מייעץ לנו במאמר בחירה חופשית, מה זאת אומרת? שאני מחפש את הרעיון הזה שיעבוד ביתר כוח. זה נקרא לבחור בקבוצה כל פעם יותר טובה. זה אותה קבוצה, רק אני את הכוחות שלה רוצה לקבץ בי עוד יותר. זהו. ודבר הזה הוא דבר מאוד עקרוני. בזה, דרך אגב, דווקא בזה יש הבדל גדול מאוד בשיטת העבודה גברים ונשים. לנשים לא שייך העבודה הזאת בקבוצה לגמרי. רק כתמיכה בגבר. ובגברים רק תמיכה בסביבה שלהם בקבוצה. כאן זה הבדל עצום. גם כשמתחילים להבין את האמצעי הזה כעקרוני, מכאן זה ממש רואים את ההבדל. יאללה, רצית לזה? מישהו כאן רביעות. כן?
לא ברור למה, אצל נשים לא עושה עבודת קבוצה, ואצל גברים כן.
כי מקבלות מהגבר, לא יכולות להיות תלויים אחד בשני, בשנייה. זה לא חשוב. זה לא בעיה שלנו. זהו? כן, אביר. מכאן יוצא שקבוצה זה מאוד חשובה, וקבוצה זה יכולה להיות דבר מאוד מסוכן. נכון. זאת אומרת, תלוי מהי הקבוצה ומה אתה תופס מהקבוצה. יכול להיות שקבוצה היא חזקה מאוד וטובה מאוד, ואתה בא ואתה לא יודע אפילו. אתה יודע שמתאספים לאכול ולהעביר זמן ולהוציא כמה פוסטרים או כל מיני דברים כאלו, הפצה, זאת אומרת, אתה תופס מזה דברים קיצוניים בלבד. אז זה נקרא אצלנו כמפעל. גם זה חלק חשוב, כי ממנו והלאה אתה יכול להתחיל לראות את הדברים יותר פנימיים. אבל זה הכל תלוי, זאת אומרת, קבוצה היא צריכה להיות קיבוץ אנשים שיש להם מטרה אחת, רעיון אחד, הבנת הביצוע, כמה שהם יותר קרובים בזה אחד לשני, אז יותר חזקים. אבל זה כאילו מצד הסביבה עצמה, ומצד האדם, עד כמה שהוא רואה את הדברים האלה בסביבה, עד כמה שהוא מרגיש אותם, עד כמה שהוא תומך בהם ויכול ורוצה לשאוף מהם כוחות. זה דבר הדדי. גדי. כמות. אני חושב שזה אצלי כאן פתוח מדי, אולי שם לא קר. גם קר. צריכים איכשהו לעשות שיהיה נעים. עוד שאלות? זאת אומרת, עניין של הקבוצה, זהו. תלוי איך אתה מקבל. עכשיו, השאלה היא גם כן, עד כמה ש... גם כן, תקווה. זה שיהיה ככה, לא חשוב. העניין הקבוצה שהוא מסוכן, שאם אתה מזלזל בזה, אז אתה הורס את האמצעי להתקדמות, ואתה כאילו בוטה בדבר שהבורא ממש מציב לפניך. כל אחד ואחד צריך לראות את הקבוצה שזה הבורא עשה לו ממש הכנה, סביבה, כמו שהוא אמר בעצם, ידיים נאמנות שאתה יכול ליפול עליהם. אז אתה כאילו מזלזל במה שהוא עושה לך, אז בהתאם לזה התגובה ממנו, לפי החוק הכללי של המציאות. אם אתה לא הולך לפי החוק הזה, שהוא אומר לך להסתייב בחברה ולהתקדם כך, אז בהתאם לזה הוא מתחיל לפעול עליך דרך אחוריים שלו, ואתה מרגיש יסורים, צרות, עריכות הזמן וכו'. עכשיו, עוד בקבוצה שפשוט לא מסוגלים להגיע להסכמה, איך עושים, מה עושים, איך תומכים אחד בשני. הגאווה לא נותנת להתקרב אחד לשני. וזה מסוכן. כן, כי שואלים מאדם, שואלים מאדם לפי ה... בסך הכל לפי ה... אפשרויות שנותנים לו. אם אני לוקח איזשהו ילד בחוץ, שכל הזמן גדל ברחוב, שלא הלך לבית ספר ו... ושום דבר לא ראה שחוץ מה... לא יודע, שם בסטות עם הוותיקים שם בשוק, כן? אז מה אני יכול לשאול ממנו? אבל אם אני נתתי לו הכנות וחינוך ו... כן? ואז אני אחר כך יכול לדרוש ממנו משהו. ככה נותנים לנו, מביאים אותך לכל המקומות שהטובות, נותנים לך ספרים, נותנים לך הזדמנות, הכל. ומה בסוף? אז זאת אומרת, החוק הכללי של המציאות להביא את הכל למטרה, הוא מתייחס אלינו לפי עמידת ההתפתחות שלנו, לפי מה שהוא נתן לנו להתפתח. לכן אין לנו פתחון פה בכלל להגיד משהו. ומחשבות הזרות האלה, דווקא שאדם צריך איתם להתמודד, קודם כל החברה יכולה לחזק לו, לתת לו כוחות לזה. כי הוא בעצמו נמצא נטול בתוך טבע של עצמו. כן? תחת הטבע הזאת, הזה הוא נמצא. אלא רק חברה יכולה לעורר לו שוב את הזווית הראייה, לראות את עצמו מהצד ולתת לו תומכים מצד השני ברשות היחיד, שזה חשוב, ששם אנחנו צריכים להיות. זה רק החברה יכולה להגדיר את המודעות הזאת לאדם. עד שאדם מגיע לבד זה לוקח שנים. אני אומר לך, אני ראיתי אנשים שמתעסקים בזה עשרות שנים ולא מתקדמים. מתקדמים, אבל מתקדמים דרך עשרות שנים. אני סיפרתי לכם על אחד שפעם בבית כנסת שם אצל רבי אמר לי, נו, דרך הזאת היא דרך מאוד קשה, זה משך 20-30 שנה צריכים לעבוד, שאולי משהו יצא, איפה זה? ששאמרתי לרבי, הוא רצה להרוג אותו. ממש. איך אפשר כך להגיד? כי זה רעל ממש. אסור לשמוע. אבל מה אני רוצה להגיד? שבאמת זה ככה, הוא צודק. הבחורה הוא צדק. שבצורה אחרת, אם לא משתמשים נכון במה שנותנים לך במאה השמיים, זה יכול לקחת ויותר מ-20 שנה. ויותר. זה בטוח. אדם יכול להאריך את הזמן הזה לעשרות שנים. בכל זאת זה לא יהיו מאות שנה כמו שבחוץ. אבל זה ככה, גדי, זה ממש דופק לי לראש. לסובב את זה בצד השני, בצד השני. אתה יכול להרים את זה קצת. כן.
ממש, ומה אנחנו עכשיו נמצאים בפיגור אחרי ההזדמנויות שרוצים לעשות?
בכמה אנחנו נמצאים בפיגור? לא צריך דווקא אליי. תעשה שלי כולם יהיה ככה וגם לי, אני לא צריך משהו מיוחד. ככה, במה אנחנו נמצאים בפיגור, אחרי המצב הנכון שהיינו צריכים להיות בו, בן אדם צריך, הוא כתוב, תמיד לשאול את עצמו מתי הגיעו מעשיי למעשי אבותיי. אבותיי זה נקרא מדרגה יותר עליונה, ששם אני נמצא בדביקות עם כל מה שיש לי עכשיו, נמצא בדביקות עם הבורא. זאת אומרת, מה שיש לי עכשיו בטוח מתוקן עד דרגה הבאה, ושם מתחילים להביא לי עוד הפרעות ועוד רצונות שאני צריך לתקן גם אותם וכן הלאה. זה נקרא מעשי אבותיי. האבות נקרא מדרגה יותר עליונה, הבנים מדרגה יותר תחתונה. לזה אנחנו צריכים לשאוף. עכשיו, מה להראות לך שאתה צריך להיות אז ככה וככה וככה, זה איך אפשר? פשוט כל מחשבותיי וכל הלב שלי צריך להיות מרוכז למקום אחד. זאת אומרת, הלב ומוח צריכים להתרכז ברשות היחיד, כמו שהוא אומר כאן, כן? וברשות היחיד, עם כל הקומה שלי, זאת אומרת, עם כל המחשבות, עם כל הרצונות, עם כל מה שיש בי, להיות בזה שלם, מתוקן לגמרי. מה זה מתוקן? איזה מחשבות שאני לא יכול בהם להשתמש, אני מנקה אותם, זורק אותם ממני. כן? הם כפסולת. כן? ועם יתר מה שאני יכול, אני נכלל ברשות היחיד בצורה אקטיבית. שעל ידם דווקא אני אוחז או זה, או אוחז בבורא. במדרגה יותר עליונה. זה נותן לי גובה עקומה שלי במדרגה יותר עליונה. קצת קטנות, עוד אפילו קצת מגדלות, שכבר יהיה לשם פרצוף. ממה זה נבנה? ממחשבות זרות. שיוכלתי לתקן אותם ועל ידם לייחס בעליון, בלמעלה מהדעת שלי, אלא בדעתו של העליון. זה ככה, זה נקרא רשות היחיד, העליון לעומתי. כן.
מה זה בדיוק העניין הזה של להיות תלוי בעליון ולמעלה מהדעת?
אתה מתאר לעצמך מה זה עליון ותחתון, גלגלת עיניים אחת, אחת שלו בתור גלגלת עיניים שלי ואחת שלי למטה, כן? אז קודם כל העבודה שלי לגלות את האחאב דעליון. זאת אומרת, הרעיון שלו, מה זה נקרא להיות עליון. ואחר כך לחפש בי כל הכוחות שאני יכול לאחוז בו. מתחילים מזה שאני סתם מתאר לעצמי מה זה עליון, איך שאני יכול לתאר אותו. כן? הרעיון הזה. עכשיו לא להוציא אותו מהראש ומהלב, לחפש כל מיני הזדמנויות עוד ועוד ועוד יותר חזק, לחשוב ולהרגיש כאילו להרגיש שאני נמצא בקשר עמו. כן? עכשיו, הלאה. כל רגע, מרגע הנוכחית והלאה, להשתדל שדבר הזה לא יעוף ממני, לא יתפזר ככה, לא יעלם כמו ענן. כן? שלא, ההפך, שהקשר הזה כאילו הוא כל הזמן יישאר ואני אתרגל להיות כל הזמן במנוכחותו על הרקע, כן? ולא יפריע לי לשום דבר בחיים. אחרי זה, שנגיד זה נמצא בי כרקע, אני רוצה לדעת איך אני יותר מצמיד את עצמי לרקע הזה. כן? משייך את עצמי לזה. כן? יותר ויותר קרוב, ככה מתקרב אליו, כן? לרעיון הזה להיות כל הזמן במחשבה וברצונות מיוחד עם הבורא, כן? עם העליון. ואז אני מתחיל דווקא ההפך, לקבל בשמחה כל מיני כאילו הפרעות, אני רואה אותם כבר ככרוזים, כן? כתומכים שנשלחים עליי ודווקא בקצב ובסדר ובאופי שלהם נכון, כדי שאני אחזק את הקשר שלי עם העליון. יש מחשבות שאני מתחזק בקשר שלי למיליון שאני פשוט בוטה בהם, בועט בהם. כן? יש מחשבות שאני יכול לספוג אותם באיזושהי צורה, לאמץ אותם ולחזק קשר עמו. כן? זאת אומרת, מחשבות שיגיעו בצורה זרה והפכתי אותם דווקא לתמיכה. יש מכל מיני. עכשיו, מהי העבודה? העבודה היא המיוחדת. שאני עכשיו אומר לך, אז אתה רואה את הדבר הזה כמקבל דעה חדשה. בכלל, אדם שרוצה לקבל דעה חדשה, כך הוא עובד. אם אנחנו כך נרד למה שקורה לנו, אני לא רוצה להיות איזה מין האבא שלי ואימא שלי רוצים שאני אהיה רופא. ואני רוצה להיות כדורגלן. אז הם עכשיו מתחילים להחדיר לי את הרעיון הזה, ואני צריך על כל הדת שלי והקהל והכל, לא, למצוא את תומכים להיות רופא. אז ככה אני עובד בעצם. העבודה הזאת היא בתוך הדת. זאת אומרת, השאלה היא עם איזה מנוע, עם איזה, אתה איש מחשבים, עם איזה תוכנה, כן? עם איזה נוסחה, אני בורר את המחשבות הזרות האלו ומייחס אותם אליי. מה היחס שלי אליהם? יוצא ש... יוצא שיחס שלי אליהם הוא צריך להיות כמה שאני יותר אוחז בעליון למעלה מדעתי. זאת אומרת שכאן יכול להיות גם כן טעות. אני הולך נגד דעתי ונתפס בעליון. ובאמת זה לא נגד דעתי, זה נגד דעת הקהל, נגד דעת משפחה, שאני יכול בהם לזלזל, וההפך, הגאווה הפנימית שלי, היא תומכת בזה, ואני אוחז בגאווה הפנימית, ונראה לי שאני אוחז בעליון. יש כאלה שלא אכפת לי הכל, לא רוצה לעבוד, לא רוצה כלום, רוצה לשבת כאן ללמוד, זה בשבילי החשוב, היתר זה הכל, כל העולם זבל וזה. זה גאווה, זה לא, זה בכלל לא שייך לי למעלה מהדעת. זה בתוך הדעת, פשוט נוח לו ככה וזהו. אז רק מוצא לעצמו הצדקה. ולכל מיני כאלה, אז הלמעלה מהדעת, זה בעצם זווית הגישה שעל ידה, אני רואה איזה מחשבות הן זרות ואיזה לא. גם צריכים לראות את הבירורים, כמו שבעל הסולם כותב שם, באות ד' ג' או ד' בהקדמה לתעס, שהבורא שם ידו של אדם לגורל הטוב, והוא אומר כך לך את זה, ועל האדם הוא להתחזק, להמשיך בגורל הטוב הזה הלאה. מנקודה הזאת לעשות חיץ ועד המטרה. מה זה להתחזק? בכל נקודה ונקודה שבדרך, למצוא איפה שהבורא שם לי את הגורל. איפה שם ידי על גורל הטוב. ולהתחזק בנקודה הזאת, לאחוז בה עם כל היוצרות שלי, כן, עם כל המחשבות, הפרעות, מחשבות זרות. ואז, כאילו כל רגע ורגע בורא מביא אותי לגורל טוב. בכל הנקודות שבדרך. זה לא שהוא שם אותי פעם אחת וזהו, אלא פעם הבאה, בנקודה הבאה שאני רוצה גם כן לא לסתור לא לסתות מהקו הזה ישר למטרה. המטרה אני הרי לא רואה. זה לא כמו שאני יורה מאיזשהו אקדח, כן? אז איך אני יודע שנקודה הבאה ונקודה שלי עכשיו זה ייצרו איזה קו שהוא בסופו של דבר יגיע למטרה, לכיוון המטרה בנדויק. אני גם בו צריך למצוא את גורל שבורא מביא לי ולהתחזק בו, וכך כל רגע ורגע. זאת אומרת, תלות בעליון לחפש מה הגורל מצד הבורא, איך אני מחזק אותו, זה שני שלבים שהאדם חייב בכל רגע ורגע. על ידי מה הבורא מביא את הגורל? כתוב שם שעל ידי זה שבתוך החושך ויסורים וחיים כאלה דפוקים, הוא מביא לאדם איזשהו מין מקום שלווה. כאילו בצורה גשמית. אבל בצורה גשמית כזאת אני לא יכול לכוון את עצמי למטרה שהיא השפעה ונתינה, כן? זאת אומרת, החיזוק, מה שאני צריך לעשות בנקודה הזאת, הוא העבודה שלי בלהפוך את התמיכה מצד הרצון לקבל שלי לתמיכה על ידי רצון להשפיע, על ידי העליון. זאת אומרת, הבורא כאילו נותן לי איזשהו איך להגיד? הוא נותן לי קצת עיירה מלמעלה שהיא לא חוקית במצב שלי להעיר לי, כי אני נמצא ברצון לקבל. אבל הוא נותן לי את זה, איזשהו ניצוץ של האור. ואני מרגיש את הניצוץ הזה ברצון לקבל שלי, שזה טוב. עכשיו, אני צריך להפוך את התפיסה בניצוץ הזה, כן? ברצון להשפיע, או ברצון להיות ברצון להשפיע. זה נקרא להתחזק. אתה רואה, אני יכול לספר קצת יותר. סימן טוב. כן.
איך אני אמור להתחזק בנקודת הגאווה הזאת? שיש כפה אחד השני, חברים, איך אני...
אני לא יודע איך לענות. הבירור למעלה מהדעת, איפה אנחנו יכולים לראות בשבילו מקום שאני יכול בדיוק לברר, כן? זה למטה, זה בתוך, זה למעלה מהדעת. זה אתה שואל. איך לעשות, מה אני צריך לעשות בירור? אני מבין, יש לפני איזשהו ערימת גרעינים שאני צריך לברר. זה טובים וזה פגועים, כן? אז זה בירור, אני מבין, שאמרו לי, החוק הוא כך, אלו עם פגמים כאלו כאלו לא טובים, עם פגמים רק כאלו או בלי פגמים כן טובים. נתנו לי איזשהו תנאי, כן? נוסחה, שלפי זה אני מברר. כן? אז מה זה אני בשבילי עכשיו למעלה מהדעת ולמטה מהדעת? מאיפה אני יודע? מה זה למעלה? אתה בא ואומר לי איזשהו מין דבר שאני לא חשבתי על זה, עכשיו אני חושב, כן בסדר, לא בסדר, אולי הוא משוגע, אולי אני משוגע. איך אני בודק, כן? האם כל דבר שהוא נגד השכל שלי נקרא למעלה מהדעת? אז העניין הוא שלמעלה מהדעת זה לגמרי לגמרי לא לפי דעת. זה לא לפי שכל ולא לפי מוח, בודקים, הוא נגד זה או בעד זה. מסתדר אני עם זה או לא מסתדר אני עם זה. כי השכל ומוח אנחנו יכולים לסובב איך שאנחנו רוצים. זה פשוט תוך 5 דקות או תוך 5 שעות, לא חשוב. 5 שנים, זה לא חשוב, אבל אני יכול לשנות. אני יכול להתחיל לחשוב כמו כל אחד ואחד. נכנס לאיזה חברה, נכנס לאיזה מקום, וכבר אצלי הכל יכול להשתנות להפך. וכל הדברים הנוהגים לדעת. לדעה שלי. אבל למעלה מהדעת ברוחניות זה נקרא שאני מקבל קביעת היחס למציאות, מה שיש בעליון. זאת אומרת, באמת, למעלה מהדעת או בתוך הדעת, זה דברים שבלב אדם מרגיש, ולא במוח. כי בכלל, כלי שלנו ברוחניות זה כלי הרגשה, זה לב. זה לא שכל. לכן, מה שלא מתקובל על הלב שלי, נמצא למעלה מהלב שלי, למעלה מרצון לקבל שלי, ואני לא מסוגל לקבל את זה, אני דוחה את זה בצורה טבעית ממני, כן? הדבר שזר לי, כי שייך להשפעה, ולב לא מסכים לזה, זה נקרא למעלה מהדעת. זה למעלה מהדעת של הלב. כן.
האם לא כל הדירוק בין הקדושה לבין הקליפה?
כמו שכתוב, הלב מבין. לב זה הבנה. לב זה דעת. ולא השכל. השכל, אנחנו חושבים ששכל זה, הוא קיים בפני עצמו. הוא רק קיים כדי לתמוך בלב. כדי לברר בדיוק מה נמצא בתוך הלב. בפני עצמו הוא לא, אין לו, מה הוא יעשה? איזה חשבונות? השכל. מה הוא יעשה? אין לו מה לעשות. אנחנו לא מבינים עד כמה שהשכל היה ריק לגמרי, אם הלב לא היה מביא לו הרגשה. זה פשוט, לשכל לא היה שום נתונים, וגם כן לא היו לו שום תוכנות איך לאבד את הנתונים. השכל זה ממש כמו מחשב ריק מתוכנה ומהנתונים לאבד אותו, שתוכנה מאבדת אותם. ממש כך. אלא רק הלב מספק לו את זה. תראה כמה שקח את האדם, תמחוק לו הכל מה שיש לו בראש, תכניס אותו לחברה אחרת, הוא תתחיל להתמלות שם עם כל מה שיש בחברה אחרת. אין שום בעיה. זה ממש כך. אין למוח שום דבר עצמאי. לכן אני אומר שגם הדעת שלנו, אין? מה שאנחנו אומרים מוחה וליבה, אז מוחה הזה גם נמצא בתוך הליבה. החלק שבלב שנקרא הלב מבין.
אבל
כן.
גם כן מבחינת ההרגשה, כל ההסבור בין צד בין צדפו לבין צד יזמין, זאת אומרת, זה להיות כאילו יותר בכיוון של ההשפעה, ואם בצד ההרגשה. עכשיו, השאלה היא, זאת אומרת, אם גם ככה זה בהתברור שבו אני לא יוצא ראש, כן? עם בין קו שמאל לבין צד לבין קו ימי, הרי זה גם כן מבחינת רגש זה ככה. אז איך אני כאילו, איך אני יודע שדווקא זה או דווקא זה, זאת הנקודה העליונה?
אנחנו לא נוהגים לענות על השאלות ששייכות לבירור אישי של אדם. כל מה שאני אומר, אני אומר בכללות. כל הדברים היתר בפנים, אין להם מילים. זה רק עניין של הרגשה, ניסיון שאדם משתדל להיכנס פנימה, ואז הוא מבין על מה מדובר. זהו. כל היתר רק מתוך הניסיון וחקירה אישית. אין לי מה להוסיף. אני לא רוצה לדבר במילים שאני אראה אותם כאן, שכל אחד תופס אותם איפשהו לגמרי לא כמו מה שאני מתכוון. אין לנו שפה משותפת בזה. כן.
מהי נקודת הייחוס
שנקרא דעת? שאלה ראשונה, להגיד למעלה מדעת. זאת אומרת, יש דעת למטה מדעת ולמעלה מדעת. מהי נקודת הייחוס הזאת שנקרא דעת? דעת זה נקרא מה שלב שלי מבין ומסכים. זה נקרא דעת.
כאילו כל המציאות שלי כזאת.
כל המציאות שלי. דעתי, מה שנקרא. למטה מהדעת נקרא שאני מקבל דעה ובלי ביקורת מתייחס אליה, קולט אותה.
דעה חדשה או משהו שכבר החלטתי עליו?
לא, לא החלטתי. עכשיו אני שומע דעה ואני בלי ביקורת מכניס אותה לדעת. חוץ מדעת אין לי כלום. אלה יחס לדבר החדש שבא אליי, שאני מכניס אותה בלי ביקורת לתוך הדעת, זה נקרא למטה מהדעת. אני מכניס אותה לעצמי, ללא ביקורת. אם אני מכניס אותה עם ביקורת, זה נקרא בתוך הדעת. אם אני מבקר אותה והיא נגד דעתי, ואני בכל זאת קולט אותה, מכניס אותה, זה נקרא למעלה מהדעת. כל השלושת הידיעות האלו, הם עומדים לפניי, כן, כזרות, ויחס שלי אליהם קובע איך אני קולט אותם. וקליטה שלי היא מתחלקת לשלושה אופנים. למטה מהדעת, בתוך הדעת ולמעלה מהדעת. אז, וכך אנחנו כל הזמן עובדים בצורה בלתי ביקורתית, כאילו, כן? על למטה מהדעת ובתוך הדעת. בתוך הדעת בדרך כלל זה כל העבודה שלנו. למטה מהדעת אנחנו עובדים, אם זה דעת הקהל. ולמעלה מהדעת, זה אנחנו כבר צריכים מאמץ אישי. ולא רק מאמץ אישי, מאמץ אלוקי. זאת אומרת, למטה מהדעת, אני יכול לקבל את הדבר בתמיכה של החברה במקום הבורא, ומלמעלה מהדעת אני יכול לקבל דבר רק בתמיכת הבורא, ואני בעצמי מקבל את הדעות בתוך הדעת לפי הביקורת ושכל ותבונה שלי. ככה זה עובד. זאת אומרת, אם זה לא, אם משהו לא בדיוק לפי דעתי, אני צריך תמיכה חיצונית. כן? או מהקהל, או מהבורא, שזה אותו דבר בעצם. זה פועל אולי... זה... אין שום הבדל באיך שזה פועל אולי, כן?
אני עובד בקבוצה, בעצם הדעות אמורות להיכנס כאילו למטה מהדעת. יש קבוצה ככה היא חושבת, אז אני סך הכל נכלל בה, וכל היתר כבר נכנס אליי למטה מהדעת. איך אני עושה שזה יהפוך באמת להיות עבודה פרטית? זה לא...
אתה אומר כך, שכל העבודה שלנו בקבוצה היא דומה להתכללות שלנו בקהל. שאם אני נכלל בקהל, אז כל הדעות של הקהל נכנסים בי. להתכלל בקהל זה עבודה למעלה מהדעת או למטה מהדעת?
למטה.
למה למטה? להתכלל? שאני עוד לא נכלל בו? שאני לא, לא, לא נכלל, בשביל מה אני הולך לקהל הזה? מה זה נמצא? אולי אתה, אני לא יודע מה זה נמצא. באיזה קהל? יכול להיות שאתה מקבל את הקבוצה הזאת, כמו איזושהי קבוצת חסידים, אני לא יודע, שבאו לכאן להעביר את הזמן. או יש להם איזו מטרה, אבל המטרה הזאת זה לא, זה לא ההשפעה. נו. איך יכול להיות שאני נכלל בקבוצה שהולכת על מנת להשפיע ואני נכלל בה למטה מהדעת? אם כל הרעיונות האלו הם למעלה מדעת. יש פה איזה כאן טעות. אני לא יכול לסגור את העיניים ולהיכנס, ולהיכנס תחת השפעת הקבוצה, אם הקבוצה עצמה היא הולכת למעלה מהדעת. למה? אני יכול לסגור את העיניים שלי, זאת אומרת, דעתי יכול להכניע תחת דעת החברה, אם דעת החברה נותנת לי ביטחון, נותנת לי חיזוק, נותנת לי מילואים. אז כדאי לי להכניע דעתי, וזה מה שאני עושה. זה פנאטיות. זה כמו, כמו כל הקהל, לא חשוב, עמך, שלנו, של ערבים, של האמריקאים, לא חשוב, ככה מסתדר. שאני אז מרוויח, אני רוכש תומכים. אבל כאן, אם אני מכניע את עצמי כלפי קהל שנמצא למעלה מהדעת, אז אני מכניע דעתי למעלה מהדעת של הקהל. זאת אומרת, אני הולך למעלה מדעת שלי. איך יכול להיות אחרת? כשאני אקבל דעתם, דעתם הוא נמצא בלמעלה מהדעת. בלמעלה מהדעת זאת אומרת, בהתרוממות מרצון לקבל. אז אני חייב על עצמי לקבל את ההתרוממות הזאת מרצון לקבל. נכון שאני בשביל זה בא לקבוצה ומכניע דעתי כלפי הקבוצה. זאת אומרת, אני מוכן עכשיו לעבוד בלמעלה מהדעת שקבוצה תהיה התומך בזה. תפסת את הנקודה, כן? זאת אומרת, אני חייב למטה מהדעת כלפי קבוצה. במה? כדי ללכת למעלה מהדעת. כדי לקחת מהם את הרעיון הזה למעלה מהדעת.
אבל
אני רוצה שהם ישכנעו אותי כולם שכדאי ללכת למעלה מהדעת. כדי שכנעו, אני מרכין את הראש שישכנעו. אבל למעלה, למעלה מהדעת ללכת. לכן זה... זה, זה, זה יפה. זה... כי באמת זה מביא בלבול. כן. אותו דבר. למעלה מהדעת ולשמה זה אותו דבר. כן. העצות נותנים לי בזמן שאני נמצא ברצון לקבל. איך אני יכול לקבל את העצות האלה ועל ידם לעבור לרצון להשפיע? העצות עצמם אני לא הופך. העצות זה עצות. הניצות. איך אני עובר מניצוץ לקומה, כן? זאת אומרת, מוסיף לניצוץ, אני צריך להוסיף לניצוץ מחשבות זרות. הפרעות, ואז מתוך הניצוץ אני אקבל איזשהו מין עובר או קטן או גדול, איזה פרצוף. אז כבר יהיה העני, בינתיים העני אין, יש רק ניצוץ, שמזה יכול להיות העני. ועצות שחשבתי שאתה שואל, איך אני מעצות שאני מרגיש אותם ומקבל אותם ברצון לקבל, הוא הופך את אותם כדי לרחוש רצון להשפיע, כי זה ההפך ממה שאני מקבל אותם, כן? זה על ידי האור שמאיר ומחזיר למוטף. שהוא הופך את בי את היצרות. כן.
תשבלת לגילת. יש לי דמות את זה, מה שאנחנו דיברנו לפני, על העבודה אפס ואחד כלפי החברה.
עבודה אפס ואחד כלפי החברה, שאני מכניע את עצמי כלפי דעת החברה, ורוצה לקבל דעת החברה מעליי, שכדאי ללכת למעלה מהדעת, שהבורא הוא הגדול מכל היתר פתיונות, לא יודע מהפיתויים שיכולים להיות כאן לפניי בעולם הזה, כן? הוא הכי גדול, והטבע שלי הוא טבע הגרוע ביותר. כל הדברים האלה אני רוצה לקבל מהחברה, ואני בזה מכניע דעתי ורוצה שהם ישטפו לי את המוח. אם אני אקבל את הדעת כזאת שהבורא הוא הכי גדול, ואני בטבע שלי עכשיו הכי גרוע, ולהגיע אליו זה הכי חשוב, ולהישאר במה שאני עכשיו בלתי אפשרי, כן? זה צריך לתת לבשה הכל דחף לקבל את בלמעלה מהדעת מדרגה יותר עליונה. זאת אומרת, אני מכניע דעתי כאפס כלפי קבוצה שזה אחד, כדי לעבוד בלמעלה מהדעת. ועכשיו, אתה רואה עד כמה שהעבודות האלה הן ההפוכות.
יש תיאור אחד שאני מכניע את עצמי, וגם להבדיל אותה, שזה רק אני את עצמי מכניע. יש עבודה גם
כלפי
להגדיל את
הרעיון הזה. להגדיל? אני כל הזמן צריך לעבוד על להגדיל את הרעיון הזה, כן.
גם להגדיל וגם להגדיל.
גם להגדיל את מטרת הבריאה ובורא, גדלות הבורא, וגם כל הזמן לראות את עצמי כנמצא במצב נורא והיום, ובהכרת הרע מכל התכונות שלי וכן הלאה. זאת אומרת, מה זה כל התכונות שלי? עד כמה שהם ההפך מהבורא. בדרך כלל אני מצטער על התכונות שלי, זה כמו גנב. עד כמה שאני לא בסדר שתפסו אותי. אין? אז אני כל הזמן מצטער על התכונות שלי, שלא נותנים לי להסתדר טוב בחיים. זה נקרא אצלי הכרת הרע. אני צריך להתחיל להכיר את הרע שלי כלפי הבורא. מה באמת הרע נקרא בי? זה קצת אחרת. זה קני מידה, קני מידה אחרים. טוב.